טוי, ערב טוב, שלום עליכם. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז ממשיכים מ-ט' בתמוז ומי' בתמוז, מי' ז' בתמוז, אנחנו בבין המצרים. שבוע שעבר עסקנו בבניין הבית, באור החיים הקדוש, בתדווה ותמוז. בלוח השנה שלנו, אחד הדברים החשובים שכדאי שנתרגל לעשות, הוא לחשוב בעברית. לחשוב יהודית. אנחנו הרבה פעמים חושבים לועזית, רק שמים על זה כיפה. בהמון דברים. לחשוב יהודית זה לחשוב במושגים של לוח שנה יהודי. לא רק לקרוא לתאריכים הנכונים, שזה דבר גדול. כשחז"ל אומרים שבשבעה עשר בתמוז הראו את אבותינו חמישה דברים, נכון? מה הראשון? נשתברו הלוחות. ואחרי זה הובקעה העיר בבית שני, בוטל התמיד בבית ראשון, דיברנו על הדברים. אז אם נשתברו הלוחות בי"ז בתמוז, אז מה קורה בעם ישראל מיד אחרי שבירת הלוחות? וזה אני קורא לחשוב יהודית. כי מה שקורה אז, הוא מה שעושה משה בעקבות שבירת הלוחות. כלומר, סיפור שבירת הלוחות גורם למשהו, שכשחושבים עליו, יכול להיות שתפיסות עולם שלמות שלנו יכולות להיבנות. על פי התורה, על פי פשט הפסוקים, מו' בסיוון ועד יום הכיפורים, כשאנחנו מדברים על השנה הראשונה של צאת ישראל ממצרים, הימים מחולקים ל-40 ימים הראשונים, 40 ימים האמצעיים ו-40 הימים האחרונים. חסרים שני ימים, או יום אחד בעצם, שהם י' ז' י' ח' בתמוז. הסבר. בו' בסיוון עולה משה רבינו להר סיני לקבל את התורה, עם קולות ולפידים וברקים. בי' ז' בתמוז יורד משה רבינו מההר, ובי' ז' בתמוז חטא העגל. עוד נחזור עוד מעט לי"ז בתמוז כדי להבין מה קורה אחריו. לא י"ז בתמוז של הבקעת העיר עכשיו. עכשיו אנחנו בשנה הראשונה לצאת ישראל ממצרים. דילגנו כמובן על ההתחלה, זכורה לכולנו. בפסח יוצאים ישראל ממצרים, נכון? בראש חודש ניסן מצטובים על כך, בפסח יוצאים ממצרים. שביעי של פסח, נכון? ההתחלה שם של הימים שמתחיל לרדת המן, מלחמת עמלק. ראש חודש סיוון, מעמד הר סיני. ואז, 40 יום ראשונים מסתיימים בי"ז בתמוז. בראש חודש אלול, דילגתי עכשיו על 41 יום באמצע, שבין י"ז לכ"ט אב, בראש חודש אלול נאמר למשה, פסול לך לוחות אבנים כראשונים. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר שיברת, ויהיה נכון, וכולי וכולי וכולי. ואז עולה משה רבינו בראש חודש אלול, ויורד ביום הכיפורים. אז ביום הכיפורים זה יום מחילה וסליחה לישראל, והוא יום מתן תורה באמת. זאת אומרת, יום מתן תורתנו הוא וב בסיוון, דיברנו על זה בשיעורים הראשונים בהתחלה, שהוא בעצם זמן העלייה של משה, הזמן שבו מתגלה שהשם יורד על הר סיני ואדם עולה למעלה מעשרה טפחים, שבירת הלוחות, ובראש חודש אלול עלייה שנייה. אבל זו לא עלייה שנייה, זו עלייה שלישית. בין י' ז' בתמוז לראש חודש אלול, אצלנו זה יולי-אוגוסט. מספרים על אחד שרצה פרנוסה ואמרו לו שכדאי להיות מוסרניק, משגיח. אם הוא יהיה משגיח בישיבה, הוא יכל לקבל פרנוסה. הוא אמר, אבל אני לא יודע ללמוד. אמרו, לא נורא, אתה צריך לעורר את החבר'ה שילמדו. טוב, שאל אותה, מה צריך לעשות? אמרו לו, עוד מעט יתחיל אלול, אז באלול צריך לדפוק על הסטנדר ולצעוק, אלול! ואנשים כבר יבינו שאלול צריך להתרגש. הוא התאמן הרבה זמן. אבל הסיפור מספר שכשהוא הגיע לדפוק על הסטנדר, הוא שכח את המילה אלול. אז הוא דפק על הסטנדר וצעק, ספטמבר! ספטמבר. אפשר לחשוב גויית ולעשות את זה בניגון של בית מדרש. זה לא עוזר. יש 40 ימים אמצעיים. זה שיוצא בהם חופש, זה פשלה אחרת. שהבאנו ממקום אחר, שתתמודדו איתה לבד כבר. אבל אנחנו צריכים לדון מה קורה שם ב-40 הימים האמצעיים האלה. כי זה שבי"ז בתמוז משתברים הלוחות, מביא את משה רבינו, או את הקדוש ברוך הוא, אנחנו נראה עוד מעט, או אותנו, למסקנות מסוימות. והמצמנו בי"ז בתמוז מפני שנשתברו הלוחות, כי זה אחד הדברים וזה הדבר הראשון שהראה, אז צריך לדעת, נו, אז אופה, אני רואה שזה קבוע. אז עכשיו צריך להבין מה עושים בי"ד ח' ובי"ד ת' ובכף והלאה. כלומר, אז לאן זה ממשיך? אז לאן זה ממשיך מתוך י"ז בתמוז? זה המושג 40 ימים האמצעיים שאליו צריך להיכנס, או שאליו צריך להיכנס עכשיו. ואולי נתחיל בפסוקים, לכן רציתי שיהיו ספרים לפני כולנו, יש תנכים לפני כולם, נתחיל בפסוקים. יש לנו חומשים פה בלי רש"י, לא נורא, זה אולי אפילו טוב. אנחנו נוהגים להגיד, והפעם אני מתכוון לזה ברצינות, שצריך ללמוד תורה כמו רש"י. ללמוד תורה כמו רש"י, אמרנו הרבה פעמים, שללמוד תורה כמו רש"י, זה ללמוד תורה כמו שרש"י למד. רש"י היה האחרון שלמד תורה בלי רש"י. ומאז, יודעים ללמוד תורה כמו רש"י. תארו לכם מה היה קורה לרש"י, אם הוא היה לומד תורה עם רש"י. אז מה היה לנו היום? זה היה עוד אחד שהיה לנו סיפורים. אז ללמוד תורה כמו רש"י באמת. וזה טוב, ככה הספר הזה זה הכי טוב, ללמוד תורה כמו רש"י, ואז להבין מה קורה לרש"י. י"ז בתמוז משתברים הלוחות. לפני שנתחיל את הפסוקים, אני רוצה לומר על י"ז בתמוז שני משפטים. אם הייתי צריך להגדיר את י"ז בתמוז, קצת נגענו בדברים לפני כן, כשדיברנו על ט' ועל י"ז, אבל לא מספיק. אני רוצה לומר הגדרה שחשבתי עליה השבוע דווקא בירושלים. אם צריך להגדיר את י"ז בתמוז, הייתי מגדיר את י"ז בתמוז, תחשבו עליו טוב לרגע, 17 בתמוז הראשון, לפני בית שני שהובקעה העיר. בשנת יציאת מצרים, י"ז בתמוז שאחרי צאת ישראל ממצרים, בחודש הרביעי לצאת ישראל ממצרים. זה היום בעצם הגדול ביותר בהיסטוריה היה צריך להיות. זה היום שבו היה צריך משה רבינו לרדת עם הלוחות הראשונים. ואם היינו זוכים לקבל את הלוחות הראשונים עם משה רבינו, היינו צריכים להיכנס עם משה רבינו והלוחות הראשונים לארץ ישראל. זה י"ז בתמוז. מה קורה בי"ז בתמוז? נשתברו הלוחות זה סיכום של שתי מילים, אבל מה קורה אז? בי"ז בתמוז אנחנו חוטאים בחטא העגל. בי"ז בתמוז, אל תכעסו עליי על הביטוי, בפעם הראשונה והאחרונה שאנחנו רואים שזה כתוב, מודיע הקדוש ברוך הוא למשה רבינו שהוא מתייאש מעם ישראל. הרף ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. יום אחד בהיסטוריה ההצעה הזאת עלתה ברצינות. נצח ישראל עמד לכאורה ברגע אחד של ספק בהיסטוריה. זה היה בי"ז בתמוז. ואז אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ואם אין מכני נא מספרך אשר כתבת. ניתחנו את שבירת הלוחות. אם הייתי צריך להגדיר את י"ז בתמוז, הייתי אומר שבי"ז בתמוז קרה הדבר שמכל הכיוונים שלו הוא הכי נורא שיכול להיות. מי נתן רשות, שאלנו בשבוע שעבר או לפני שבועיים, מי נתן רשות למשה רבינו לשבור את הלוחות? מאיפה מעיז? איך יכול משה רבינו לשבור את הלוחות? איך אמר לו הקודם? מאיפה הוא עשה את זה? פתאום לשבור את הלוחות. לוחות הראשונים. הזכרנו את דברי המשך חוכמה, מאיר שמחה מדווינסק. בדברים מופלאים. המשך חוכמה אומר, יורד משה רבינו מההר, ולמטה הוא לא רואה רק חטא העגל. למטה הוא שומע עם ומבין למה הוא חוטא בעגל. הוא שומע עם שמבקש מאהרון, קום עשה לנו אלוהים, ומסביר את הסיבה. כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. זאת אומרת שאם משה רבינו לא נמצא, אז אין לנו מה לעשות בעולם. זאת אומרת שכשיהודי עמד למרגלות הר סיני, אני, כל אחד מאיתנו היה למרגלות הר סיני, נשמת כולנו הייתה שם, ועמד ואמר, זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, ולכן קום עשה לנו אלוהים, הוא הבין שמשה רבינו הוא אמצעי, חס וחלילה. אומר המשך חוכמה, זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, מת. אז זהו. אז הקדוש ברוך הוא לא מעביר את התורה אליך? אז אתה לא כלי לקבל אור אינסוף? לקדוש ברוך הוא אין פתרונות? יורד משה רבינו מההר ואומר, עם שלא יכול שלא להשתעבד לבשר ודם. אם אתן לו עכשיו את הלוחות, הוא חס וחלילה יעבוד ללוחות. אז הלוחות הם עבודה זרה. זה גבלת. ואז הלוחות הופכים לעבודה זרה. אין ערך ללוחות. אין ערך לשום דבר בעולם, אין עוד מלבדו. י"ז בתמוז ובקעה העיר ובוטה לתמיד. אין ערך למקדש. זוכרים מה עושה טיטוס כשהוא נכנס למקדש? מגרד את הפרוכת מקודש הקודשים ממך שמו ובעל זונה בבית קודש הקודשים. כי אין ערך לבית בלי האדון. שבירת הלוחות היא המסר הכי גדול שאומר משה רבינו לעם במילים הבאות. תשמעו טוב. תתייאשו. לא להיבהל מהמילה. תתייאשו מכל מה שאתה אוחז בו. תתייאש. זה נשמע לא טוב המילה תתייאש. רב נחמן אומר, אין שום ייאוש בעולם כלל. ודאי שאין שום ייאוש בעולם כלל. אבל אתם יודעים למה צריך, איך מגיעים לזה שאין שום ייאוש בעולם כלל? אתם יודעים מי יכול להגיע לזה שאין שום ייאוש בעולם כלל? מי שמתייאש מכל העולם. כל עוד אתה ממשיך להחזיק מאיזו מערכת אחת. אתה חוטף כאלה אכזבות. תתייאש! ואז תבין שאין שום ייאוש בעולם כלל. הדבר שהכי קשה לצאת ממנו, להשתחרר ממנו, לפעמים מהקונספציה שלך של הגאולה. הכל כל כך מסודר, הכל כל כך בטוח, אתה כל כך יציב, אתה כל כך חזק, שאין מקום לקודש ברוך הוא. חשבתי לעצמי, בזמן האחרון כתוב שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד שם. אתם יודעים למה? אם זה נכון, זה גוואלד. כי בעל תשובה יכול להתייאש מהקונספציה הקודמת שהוא היה בה. אבל צדיק זה פדיחה שהתייאש מהקונספציה הקודמת שהוא היה. הוא הרי צדיק עם ותק. איך הוא יכול להתייאש מהקונספציה הקודמת? בעל תשובה מתייאש מהקונספציה הקודמת, ואז בא לתת הרצאה על הטייס שנפל מהירח ועלה אל המאדים וראה את הודו מהצד של אלסקה. זה יפה. ממה הצדיק התייאש? אסור לו. הוא מסודר. מי שלא התייאש, איך יעשה תשובה? מי שלא ישכח על עצמו, מי שלא יתייאש מעצמו, איך יעשה תשובה? אין סיכוי בכלל. הוא מסודר כבר. נזכרתי השבוע בשתי הזדמנויות את הרמב״ם הנפלא בפירוש המשניות, לא הזכרנו אותו פה אף פעם. המשנה אומרת במסכת אבות, משנה מפורסמת, ידועה, אבל תשמעו את הרמב״ם. זה רק הקדמה של שנייה, כי אני רוצה להגיע ל-40 הימים האמצעיים, אבל זה הקדמה יסודית. כתוב במשנה באבות 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום, נו, ועמד בכולם. ונחלקים הראשונים, מה הם 10 הניסיונות? יש ניסיונות שזה פשוט. עקדת יצחק, אין דיון. לך לך, אין דיון. גירוש ישמעאל, אין דיון. אבל יש ויכוח בכמה. כן מונים את אור כסדים שלא כתובה בפירוש, או לא מונים. הרמב״ם מונה ניסיון חמישי, הניסיון ההי, שרק הרמב״ם מונה אותו, הראשונים האחורים לא סבורים כמו. פעם, כשנלמד את 10 ניסיונות, צריך לעשות אריתמטיקה, אם הרמב״ם מונה את זה, אז את מה הוא מוריד. זה מאוד יפה בפני עצמו. זה טבלה חשובה. תשמעו, זה פי לפלואי. על פי הרמב״ם, לקיחת הגר, אתם זוכרים שאברהם לוקח את הגר? לקיחת הגר גם כן נחשב ניסיון. לא גירוש הגר, זה גם. לא גירוש הגר וישמעאל, גם. לקיחת הגר, עצם לקיחת הגר זה ניסיון של אברהם. זה מאוד מוזר, כי זה בעצם ניסיון של שרה. ושרה היא זו שנותנת את הגר לאברהם, והיא גם מכריחה את אברהם. לכן מוזר המושג הזה של לקיחת הגר נחשב ניסיון. אבל תשמעו טוב את הרמב״ם. הרמב״ם מגדיר הגדרה גוואלד. והניסיון ההי, לקיחת הגר, תחזיקו טוב, מי שנתייאש להוליד משרה. לא הבנתי. הרי אמרת שאברהם עמד בכל הניסיונות. נו, ומה כתוב פה שאברהם התייאש, ומה סיכמנו? דבר זה כתוב על כל אוטו ושנוי על כל מסעית, אין שום ייאוש בעולם כלל. מפורש, פשוט. אז לא הבנתי. אז אם אין שום יהיה, אברהם התייאש מלהוליד משרה, זה נקרא ניסיון ההי? לקיחת הגר זה לא הוא. אז למה הוא התייאש מלהוליד משרה? זה גוואלד. הזכרתי את זה השבוע, וזה פשוט הפתיחה למה שאני רוצה עכשיו עם 40 הימים האמצעיים. בוא נחשוב רגע מה היה שם. אברהם אבינו בן 85. גיל מכובד לפי כל הדעות. חוזר ממלחמת 4 המלכים את 5, נכון? פלאי פלאות, כל העולם מעריץ ומכיר וכהן לאל עליון, מלכי צדק, מלך שלם, זוכרים את כל הניצחון הגדול, אמרפל, נמרוד, עולם ומלואו, יפה מאוד. חוזר אברהם אבינו ואומר לו הקדוש ברוך הוא, הכל יהיה בסדר, אומר לו אברהם אבינו, כן, כן, אבל רק דבר אחד חסר לי, אין לי, לא נתת, זרה. והנה בן ביתי יורש אותי, דמשק אליעזר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך. ולחיזוק אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויוצא אותו החוצה ויאמר, בית נא השמיים וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, כה יהיה זרעך, והאמין בהשם, ויחשביה לו צדקה. אמונה, פעם ראשונה מופיע המושג אמונה בהשם. טוב? יפה מאוד. אברהם אז בן 85. בגיל 86 כבר נולד ישמעאל. כך שהדיון עם שרה על לקיחת הגר היה בזמן מאוד סמוך. כי בגיל 99 ישמעאל הוא בן 13, ואז ברית המילה. נכון? אברהם בן 99 וישמעאל בן 13. ואז נולד יצחק. זוכרים את התאריכים? אז זאת אומרת, בן 86 כבר נולד ישמעאל, אז זה חייב להיות עניין של זמן קצר אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר את זה לאברהם אבינו. מאיפה בא הרעיון של הגר? באה שרה אל אברהם אבינו ואומרת לו, הנה שפחתי. אני משאר לעצמי שהדיון היה בערך כך. אומר לה אברהם אבינו, מה? הגר? שפחה מצרית? את יודעת מה זה מצרים? היא תהיה זאת שתביא את זרי? בת פרעה אומרים חז"ל שהיא הייתה. הוא הולך להיות המחותן שלנו. את מבינה מה הפשט? הגר הולכת להביא לעולם את הזרע של אברהם. כמה, על מה אנחנו מדברים? אברהם אבינו מן הסתם אמר לשרה, שרה, את לא מבינה, יש על זה, יש, לי עצמי יש על זה לפחות מערך של 600 שיעורים מסודרים על זה. כלומר, זה לא שייך בכלל. עם ישראל חי והתחילו ניגונים. בשלב מסוים שרה אומרת לו, זה באמת דרשה יפה, כשתגמור, תגיד. ואז היא אומרת לו פחות או יותר כך. תמיד הרבניות מייבשים את ה... היא אומרת לו פחות או יותר, באמת הדרשה מאוד יפה. מאוד יפה. הקונספציה, אני מאוד מבינה אותה. הקודש ברוך הוא לא יודע מה להשיב לך על זה. אני לא יודעת מה לענות, אבל מן הסתם לקודש ברוך הוא יש תשובות. שואל אברהם אבינו מה את רוצה. אומרת לו שרה, הקדוש ברוך הוא אמר שאתה יכול להוליד. נכון? מתי הוא אמר את זה? רק עכשיו. זאת אומרת, אשר יצא ממאיך הוא יירשך, אתה צריך להוליד. לי הוא לא אמר שאני יכולה ללדת. ריאליה של שרה. זאת אומרת שמה? שאתה צריך להוליד. אלא מאי, זה לא מסתדר לך עם הדרשה, כי אתה רגיל כבר שאברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים, ואתה בן 85, ובנויה על זה קונספציה שלמה, ועל זה חינכנו רבבות. באמת בעיה. באמת בעיה. צריך לפנות לקודש ברוך הוא ולהגיד שיתחשב בקונספציה. תתייאש מלהוליד משרה. אתה לא תגיד לקודש ברוך הוא איך לעשות את הניסים. אז הייתה לך דרך, מעניין מאוד. נגמר. אתם שומעים מה היה הניסיון של אברהם אבינו לפי הרמב״ם? הניסיון היה להתייאש. אתה יכול אחרי שחינכת רבבות בני אדם בעולם. למה זה אברהם ושרה, ומה זה שפחת מצרים? יום אחד בבוקר, לקחת את הגר לאשתך, וממנה להביא את הזרע? והניסיון ההי הוא לקיחת הגר משנתייאש להוליד משרה. זה דבר לא יאמן. הייאוש... הוא נשמע מילה מאוד רעה, הוא מילה מדהימה. הייאוש הוא היכולת להשתחרר מהגלות שלך. ולפעמים הגאולה הזאת הגלות שהכי קשה להשתחרר ממנה. הכל מסודר, אתה צדיק. במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים. אתה מסודר. בי"ז בתמוז יורד משה רבינו ולוקח את הלוחות ושובר אותם לעיני כל ישראל ולכל היד החזקה אשר עשה משה. ומה הוא עושה מיד אחר כך? מה הוא עושה מיד אחר כך? הוא לא מגיע מיד אחר כך לראש חודש אלול. הוא לא עולה להר סיני בראש חודש אלול לקבל תורה יום אחר כך. יש איזשהו תהליך עמוק מאוד שצריך להתרחש לפני שמגיעים לראש חודש אלול. לא באים יום אחד לישיבה וצועקים אלול. זה פטנט קל לעשות חופש ואז לנחות יום אחד באלול. ככה נראה אחרי זה, אלול נראה טוב בתור הרצה, אחרי זה נראה המשך איך שנראה. אחרי 40 הימים הראשונים מגיע הייאוש ואז מגיעים 40 הימים האמצעיים. שמות פרק למד ג' פרשת כי תשא. שמות פרק למד ג' ממש בהתחלה. אני אקח גם תנ"ך, יש פה, כי אני פשוט עם... תודה. אבל יש לכם עוד אחד? סיפור חטא העגל עצמו היה בפרק למד ב', פרק למד ב', אנחנו לא נקרא את הכל, העם רואה כי בושש משה לרדת מן ההר, נכון? פונים אל הארון ועושים שלמים, וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. בסדר? פרק למד ב', התנכים האלה זה עמוד 147. ואז וידבר השם אל משה, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. אגב, אותו משך חוכמה שהזכרנו מקודם, שאומר ששבירת הלוחות זה כדי שלא יעשו ממשה אל, אומר שהכל כתוב בפסוק הזה. לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. מה זה מוסיף? לך רד כי שיחת עמך, שרו מהר מן הדרך. מה מוסיף אשר העלית מארץ מצרים? תחזיקו טוב. אומר המשך חוכמה, לך רד כי שיחת עמך. מה הוא שיחת? הם חושבים שאתה העלית אותם מארץ מצרים. הם עוד חושבים שאתה משהו. הם לא מבינים שאין עוד מלבדו. על מה מדובר? משה רבינו הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אני רוצה לראות מישהו שיצליח לספר את סיפור יציאת מצרים בכל ההגדה של פסח בלי להזכיר פעם אחת את משה רבינו, כמו בהגדה. אין משה, אבל עדיין כנראה עוד יש מדי, יש קצת. לך רד כי שיחת עמך. ואז הוא יורד וינחם השם וכולי וכולי, שוברים את הלוחות, שורפים, 3,000 איש הרוגים עברו ושובו משער לשער, מחריד, חטאה גדולה. פסוק למד ב' בפרק למד ב', ואתה פונה הקדוש משה רבנו אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אנה חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב, ואתה אם תישא חטאתם, מוטב, ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת. ויאמר השם אל משה, מי אשר חטא לי אמחנו מספרי, ואתה לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך. ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. נו, ומה קורה אז? וידבר השם אל משה, לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים. תראו את היחס. אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור לזרעך אתננה, ושלחתי לפניך מלאך. זה כבר לא יהיה העלייה במדרגה שרצינו בי"ז בתמוז. זה לא יהיה עם לוחות הראשונים. זה לא יהיה שהקדוש ברוך הוא מוביל ואתה איתי וכו' וכו' וכו'. אל ארץ זבת חלב ודבש פסוק ג' כי לא אעלה בקרבך, כי עם קשה עורף אתה, פן אכלך בדרך. וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו. ולא שטו איש עדיו עליו, פתאום העם מבין את התוצאות, את ההשלכות. אין עכשיו כניסה לארץ עם הקודש ברוך הוא. העם תופס שעוד נשב 3,000 שנה אחר כך ונדון באמצע התהליך. זה היום שהכל היה צריך להגיע, זה היום של השנייה לפני הגאולה המוחלטת. ויאמר השם אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם קשה עורף. רגע אחד אעלה וקרבך וחיליתיך. אחרי שכבר משה רבינו אמר את הכל. תראו את הכעס, תראו את הייאוש כביכול. אתה הורד את ידך מעליך ודעה מה אעשה לך. העדי זה הכתרים שהיו להם במעמד הר סיני. והתנצלו בני ישראל את ידיעה מהר חורב. ומה עושה אז משה רבינו? ומשה ייקח את האוהל, ונטע לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד. אנשים מתבלבלים, אוהל מועד הוא עוד לא המשכן, כי עוד אין משכן. ביום הכיפורים יתחילו בנדבות להקמת המשכן, ובראש חודש ניסן הבא יוקם המשכן. ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד, והיה. כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. והיה כצאת משה אל האוהל, יקומו כל העם וניצבו איש פתח אוהלו, והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. והיה כבוא משה האוהלה, ירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה. וראה כל העם את עמוד הענן, פתח האוהל, איפה האוהל נמצא? איפה נמצא האוהל? זה לא משכן, איפה האוהל נמצא? מחוץ למחנה, 12 מיל, אומרים חז"ל. ומשה יוצא מחוץ למחנה, ועכשיו יש שם אוהל, ולשם מוזמן רק מי שמבקש השם. רש"י אומר, מה זה כל מבקש השם? מי שבאמת רוצה. פירוש שני, מדהים. גם כשהמלאכים היו צריכים משהו מהקודש ברוך הוא, הם היו צריכים לעבור דרך שם. כל מבקש השם. כי עכשיו הקודש ברוך הוא עם משה שם. אז השתנתה הכתובת. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו, איפה? באוהל, ושב אל המחנה, ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. מתי כל זה היה? כל זה מתרחש לכאורה מיד אחרי י"ז בתמוז. רש"י אומר בי"ז בתמוז היה חטא העגל, בי"ח בתמוז הייתה המגיפה והקטיטה וכל מה שקרה, ובי"ט בתמוז נוטים את האוהל. 40 יום זה מי"ט תמוז עד כ"ט אב. אב הוא חודש חסר. ואז א' אלול, פרק ל"ד, פסוק א', אתם רואים באמצע מתרחשים שיחות בין משה לבין הקדוש ברוך הוא. תשמעו אגב, לפני ל"ד, תראו איזה סגנון של שיחות. ויאמר משה אל השם, ראה. ראה. מכירים את הפרשה ראה? מי אומר למי ראה בדרך כלל? השם אומר לנו, ראה אנוכי נותן לפניכם. אבל תראו איך זה הולך בבית מדרש של משה. ויאמר משה אל השם, ראה. אתה אומר אליי, העל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עימי. אני מפריע ברשותכם באמצע. אני לא הודעתי? אני הרגע אמרתי לך מלאכי הולך לפניך, ולא אני. אני לא הודעתי? אומר רש"י במקום, ומה שהודעת אינה הודעה בעיניי. לא נרשם בפרוטוקול, לא מקובל פשוט. מבינים מה קורה שם באוהל? רש"י במקום, אתה לא הודעת, אני הודעתי לך, לא נחשב, משהו שאפשר לקבל. לא מתקבל. לא. ואתה אמרת, ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. אז איפה מציאת חן? ואתה, אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך וידעך. אתם יודעים מה למדו שם באוהל מועד, בבית המדרש? את דרכי השם. בית מדרש, אוהל מועד, שם נמצא כל מבקש השם. למען אמצא חן בעיניך, וראה כי עמך הגוי הזה, איזה גוי? העם הזה שנמצא שם במחנה. אני פה איתך באוהל. ויאמר, תשמעו, זה לא יאמן, ויאמר מי? מי עונה עכשיו? הקדוש ברוך הוא, פניי אלכו ואניחותי לך. בסדר? חברו אותה, אתה צודק, מה אפשר לעשות? ויאמר אליו. אז קשה לקרוא את זה. זה ללמוד תורה כמו רשי. ללמוד בכוונה בלי... אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. אני רק רוצה לוודא. שהכל מסודר, כן? שלא אחרי זה יהיה הבנות וזה. אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. ויש לי עכשיו עוד בקשה. ובמי ודאי פה כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך. הלא בלכתך עמנו, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. ויאמר השם אל משה גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה כי מצאת חן בעיניי וידעך בשם. ויאמר, בוא נמשיך את החברותה. הראי לי נא את כבודך. יודעים מה זה הראי לי נא את כבודך? מיד תראו את התשובה. ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי ושם השם לפניך וחננותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. כל המידות. ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם בחי. אבל ויאמר השם הנה מקום איתי וניצבת על הצור והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור וסקותי חפי עליך עד עוברי ואסירותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. ואז אחרי 40 יום ויאמר השם אל משה נו למד את פסוק א' פסולך שני לוחות אבנים כראשונים. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. ויהיה נכון לבוקר ועלית בבוקר אל הר סיני וניצבת לי שם על ראש ההר. אלא שהפעם לא קולות, לא לפידים, לא ברקים, לא קול שופר, גם לא אהרון עד כאן, יהושע עד כאן, ואיש לא יעלה עמך. וגם איש אל ירא בכל ההר. גם הצאן והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישקה משה בבוקר ויעל אל הר סיני. אתם שמים לב? הוא פוסל משל עצמו לוחות עכשיו. אומרים חז"ל, מאיפה היה לו? פסול לך. נפסול את הלוחות שנתן לו הקדוש ברוך הוא. ויקח בידו שני לוחות אבנים וירד השם בענן ויעבור השם על פניו וכולי 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 ואז כל המהלך. יש רק בעיה אחת שרשי צריך להתמודד איתה. ולכן לרשי קשה. בוא נפתח רגע ספר דברים בפרשת עקב, ספר דברים בפרשת עקב. מה קרה ב-40 הימים האלה? ספר דברים, פרשת עקב, פרק ט. פרק ט, פסוק ט. קושי אחד, אנחנו נראה את זה מיד בשלושה פסוקים. בואו נלך יחד ביחד. פרק ט, פסוק ט. אתם רואים? כאן חוזר משה ומספר מה היה. נכון? זה ספר דברים, משנה תורה. אז בפסוק ח' הוא אומר, ובחורב הקצפתם את השם, על מה מדובר? על חטא העגל, והתענף השם בכם להשמיד אתכם. נכון? ואז מה היה? נו, לכאורה לפי הפרשה שלנו מה היה? ואז נטיתי אוהל מחוץ למחנה. אבל זה לא נאמר, תראו מה נאמר. ואז בעלותי ההרה לקחת לוחות האבנים, לוחות הברית אשר קראת השם עמכם, ואשב בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. הוא מדלג על כל האמצע. נכון? לכאורה לכל האמצע אין זכר. או, עכשיו מה קורה? תראו אחרי זה. זה שלב א', ואז ערף ממני ואשמידם ואמחה את שמם פסוק י' ג', נכון? ויפן וירד מן ההר ושני לוחות הברית על שתי ידיי. זה שלב א', זה היה 40 הימים הראשונים. פסוק ט' ז', וירא והנה חטאתם להשם. פסוק י' ז', ואתפוס בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידיי ואשברם לעיניכם. י' ז' תמוז. נו, עכשיו מה צריך להיות כתוב? עכשיו כבר ודאי צריך להיות כתוב השלב השני. ומה כתוב עכשיו? ואתנפה לפני השם כראשונה 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני השם להכעיסו. כי יגורתי מפני האף והחימה אשר קצף השם. ובהארון התענף השם. והוא חוזר על זה עוד פעם, פסוק כ"ה, אתם רואים, אני מדלג לפסוק כ"ה, ואתנפל לפני השם את 40 היום ואת 40 הלילה, אשר התנפלתי, כי אמר השם להשמיד אתכם, ואתפלל אל השם, ואומר השם אלוהים, אל תשחט עמך ונחלתך, אשר פדית בגודלך, אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה, זכור לעבדיך וכו' וכו'. ואז בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. זאת אומרת, היו 40 יום באמצע. ואז ראש חודש אלול הוא אמר, אז מה היה ב-40 יום לפי מה שכתוב בספר דברים? משה רבינו מתפלל. לא כתוב שהוא נטע אוהל מחוץ למחנה. ועוד פעם אחת בפרק י' פסוק י', הוא חוזר על זה. פרק י' פסוק י', אתם רואים כמה פסוקים קדימה? פרק י' פסוק י'. ואנוכי עמדתי בהר, נו מה כתוב? ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים, 40 יום ו-40 לילה, וישמע השם אליי, גם בפעם ההיא לא אבא שחיתך, השם השחיתך. יש כאן מחלוקת ראשונים, אני אומר אותה מהיר מאוד. רש"י טוען, טענה קשה, רש"י טוען שסיפור אוהל מועד, כך רש"י טוען בפרשת כי תישא, היה בין יום כיפור לבין ראש חודש ניסן, אחרת ממה שאמרנו עד עכשיו. ואין מוקדם ומאוחר בתורה. ומה קרה בי"ט בתמוז? בי"ט בתמוז עוזב משה את העם, הולך לבדו להר, ומתנפל לפני השם 40 יום ו-40 לילה, והם 40 יום האמצעיים. זה רש"י. אז מה עושה אוהל מועד? הרי יש כאן סיפור שהוא נטע את האוהל והוא יושב שם באוהל. מה עושה אוהל מועד? אומר רש"י, באוהל מועד היה משה רבינו והעם מיום כיפור. אז מה זה עושה פה? זה נמצא במקום שלא שייך. אין מוקדם ומאוחר בתורה. רק קשה מאוד מאוד. עומד הרמב"ן ואומר על רש"י בפרשת כי תישא, זה מנוגד לפשט. ומביא את דברי חז"ל בפרקי דרבי אליעזר ובעוד מקומות, שזה בכלל לא מסתדר. אני אקרא לכם דברי חז"ל אחד. 40 ימים האמצעיים נטל משה את האוהל ויצא לו חוץ למחנה. כי חז"ל קראו את הפסוקים כמו שהם כתובים. שנאמר, ומשה ייקח את האוהל ונטל לו מחוץ למחנה, והיו ישראל נוהגים אבלות בעצמם כל אותם הימים. אומר הרמב"ן, אבל מצד שני כתוב שב-40 ימים האלה באמת עומד משה רבינו ומתנפל לפני השם. ובפסוק האחרון שקראנו כתוב שהוא היה בהר. כל הפרשנים דנים בזה. גם פרשני רש"י מציעים בסוף את ההצעה הבאה. והאחרונים ככה הולכים. מי שיסתכל במפרשים הקלאסיים, העמק דבר, הרב הירש, ופרשני רש"י המוקדמים. מי שבעיקר עושה את זה, זה תודה רבה, איתי צדיק. מי שבעיקר מדבר על זה, זה רבי אליהו מזרחי, הרי הם מציעים את ההצעה הבאה. וככה נראה פשט הדברים גם ברש"י וגם לפי כולם. י"ז בתמוז נשברים הלוחות, י"ח בתמוז כל הנגף הגדול, ובי"ט בתמוז הולך משה רבינו, גם לפי רש"י, ונוטה את האוהל מחוץ למחנה. ואז, על פי רוב המפרשים, באוהל מועד עומד משה רבינו ומתפלל הקדוש ברוך הוא. שם באוהל מועד מתרחשים כל אותם הדברים שקראנו מקודם. כל השיחות עם הקדוש ברוך הוא, כמו שקראנו בפסוקים בפרק למד ג'. אתה אומר אליי, הל את העם ואתה לא הודעת, אני כל זה מתרחש באוהל מועד. על פי הרמב"ן ואחרים זה כך, על פי רש"י, נוטה משה את האוהל, עוזב, יהושע בן נון משרתו לא ימיש מתוך האוהל, הפירוש הוא ממנה אותו ראש ישיבה, הוא עולה לבדו להר ומתנפל עד כ"ט אב, יורד, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו תעלה למעלה. כלומר, נחלקים הראשונים. יש אומרים, כל התפילות האלה היו בכלל באוהל. ומה שכתוב פעם אחת בפסוק י' בפרק י' שקראנו, שהוא התנפל בהר, הכוונה היא באזור ההר, והכוונה היא לאוהל. וזאת שיטת הרמב"ן ופרקי דרבי אליעזר, וככה, תסתכלו מי שיסתכל בעמק דבר, הרב הירש, כולם מסכמים את זה כך. ומי שרוצים ללכת בשיטת רש"י, אומרים, הוא נוטה את האוהל. הוא מקים את האוהל מחוץ למחנה למבקשי השם. וכשהוא נוטה את האוהל, הוא יוצא, מתנפל בהר את 40 הימים ו-40 הלילות, יורד, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. סליחה? באותם 40 יום. אלא שלפי רש"י זה בהר, ולפי הרמב"ן זה באוהל מועד. זה לא חייב להיות בכלל בהר. נו בסדר, נקרא את הצור, נו. אז בסדר, אז זה בהר, זה הכל באותם 40 ימים. זה באותם 40 ימים, זה בסדר גמור. יכול להיות שלפי רש"י, באין מוקדם ומאוחר, זה קורה בפעם השנייה שהוא למעלה. ואז בראש חודש אלול עולה משה רבינו, בראש חודש אלול עולה משה רבינו על פי הוראתו של הקדוש ברוך הוא, עם שני לוחות, אתם שומעים מה זה התערותא דלתתא? הוא פוסל את הלוחות למטה, כאן למטה, במפעל אבן, הוא פוסל את הלוחות, הוא לא מקבל לוחות מלמעלה. הוא פוסל את הלוחות, לכן לוחות השניים הם לא מכתב אלוהים חרוט מצד לצד. כי זה רק מעשה אלוקים המה. עכשיו זה לוחות שהוא פוסל, פסולך. הוא פוסל את הלוחות ועולה. לפי כל שיטה שלא קראנו. אתם תופסים שעכשיו אנחנו לא ביולי-אוגוסט, אלא ב-40 ימים האמצעיים? אתם יודעים מה זה 40 הימים האמצעיים? זה כל המושג של בין המצרים בהמשך. זה כל המושג של ללכת, לצאת מהמחנה. בסוף מסכת ברכות, בסוף מסכת ברכות, כולם מכירים את המשנה במסכת אבות, רבי נהוראי אומר, הווי גולה למקום תורה. ואל תאמר שהיא תבוא אחריך. תשמעו את המקור של המושג הזה. מסכת ברכות. פתח רבי יהודה ראש המדברים. תראו מתי. איזה מדהים. סמך ג' עמוד ב'. תראו מתי זה. מדהים, מדהים, מדהים. תנו רבנן כשנכנסו לרבותינו לכרם ביבנה. אתם יודעים מה זה כרם ביבנה? גלות. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי. זה לא הדור של רבן יוחנן בן זכאי, זה אחרי המרד של בר כוכבא, התלמידים של רבי עקיבא. פתחו כולם בכבוד אכסניה ודרשו, התחילו לדרוש. פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום. מי זה רבי יהודה? רבי יהודה ברבי אילאי. תשמעו איזה יופי. בכבוד תורה ודרש, ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה. ועלו דברים קל וחומר. ומה ארון השם? שלא היה מרוחק אלא 12 מיל. איפה אהרון השם נמצא? באוהל עם משה. אמרה תורה והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד. תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה. איזו פתיחה של כרם ביבנה? איזו פתיחה של תורה של גלות? איזו פתיחה של בית המדרש אחרי המרד, אחרי השבר? אחרי י"ז בתמוז של בית שני? אני אף פעם לא שמתי לב שהוא פותח את הפתיחה של י"ז בתמוז של בית שני, שהיא הייתה הפתיחה של אחרי י"ז בתמוז של משה רבינו. זה אותו סיפור. זה דבר מדהים. תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה על אחת כמה וכמה. ומה כתוב שם? ממשיך רבי יהודה ורבי אלי, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. אמר רבי יצחק, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אני ואתה נסביר פנים בהלכה. בוא נדבר קצת, בוא נסביר פנים אחד לשני, בוא נדבר קצת הלכה. או בעברית אחרת, נשארנו לבד. הלוחות שבורים. משה נוטה את האוהל מחוץ למחנה, אמר נזוף לרב, נזוף לתלמיד. העם נוהג אבלות. ואז מה המסקנה? פתח רבי יהודה ראש המדברים, הווי גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך. אתם יודעים מה זה 40 הימים האמצעיים? זה בכלל לא משנה אם משה בהר או משה באוהל. משה מקים את האוהל מיד אחרי י' ז' בתמוז. עכשיו השאלה היא האם משה צריך מהאוהל להגיע למדרגת ההר ולהתנפל כשיטת רש"י, או כשיטת רוב המפרשים, האם משה עושה את זה באוהל? אני לא יודע אם אנחנו תופסים, ה-40 הימים האמצעיים אומרים שבר נועד להעמקה שעוד מעולם לא היית בה. גלות נועדה לגלות כוחות שמעולם לא הגענו אליהם. לוחות שבורים הם הבשורה הכי כואבת, אבל הם הבשורה שאם תבנה אותה נכון, תגיע למקום שהקדוש ברוך הוא יקרא לך ויגיד לך שאתה יכול לבדך לפסול לוחות אבנים. אתה מיואש כי כל אבנים שלא תפסול לא יהיו האבנים שהם מכתב האלוקים. כל לוחות שניים שלא תקבל לא יהיו הלוחות שניתנו פעם. האורות שיהיו בלוחות שניים לעולם לא יגיעו לאלף האורות שאומרים חז"ל שירדו עם לוחות הראשונים. אבל היסוד הזה שהולך להיות אחרי זה בהזדמנות השנייה בראש חודש אלול, היסוד הזה שרק ממנו בא יום הכיפורים. חשבתם פעם שיום קבלת התורה הוא יום התשובה והסליחה בישראל? י"ז בתמוז הוא יום הייאוש. יום הכיפורים הוא יום השמחה. הוא יום הסליחה. הוא יום התשובה. כי ליום הכיפורים מגיע מי שצריך הזדמנות שנייה. ליום הכיפורים מגיע מי שרוצה להיות בעל תשובה. ליום הכיפורים מגיע מי שכבר התייאש. ולכן הוא יודע שלא יהיה שום ייאוש בעולם כלל. 40 הימים האמצעיים הם הימים שאחר כך הם הימים שנוצרים בעקבות י' ז' בתמוז. מה זה ימי בין המצרים? יש אמירה חסידית מדהימה, קצרה, כמו כל האמירות החסידיות העמוקות, מי שרואה אותה בשטחיות נהנה מעבורת. אבל מי שמבין את העומק, זה עומק שאין לו סוף. כתוב בפסוק, באיכה כל רודפיה השיגוה בין המצרים. אומרים חסידים, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. אתם יודעים מה כותבים פה? בי"ט בתמוז נוצר בעולם המושג מבקש. מבקש השם. אתם יודעים מה מבקשים? מבקשים מה שאין. הקדוש ברוך הוא אמר אין. הוא לא הבטיח שום דבר בי"ז בתמוז, שום דבר. הוא רק אמר בעקבות בקשתך, אתם הולכים לארץ עם המלאך שיקח אתכם. שום דבר הוא לא הבטיח. לא לוחות שניים, לא תורה. אתם תופסים מה זה בין המצרים? ביוד ח' בתמוז אחרי חטא העגל לא נאמר מעולם למשה, עכשיו לך תנוח ואחרי זה לוחות שניים. זה לא נאמר. זה נוצר בבית המדרש של הגלות. זה נוצר מחוץ למחנה. אתם יודעים מה הפירוש? הווי גולה למקום תורה? אנשים חושבים שהפשט זה שאם אתה בגלות, אז תלמד תורה, זה חשוב. הווי במסכת אבות, המילה הווי מופיעה הרבה פעמים. הווי זנב לעריות ואל תהי ראש לשואלים. הווי מתאבק באפר רגליהם של תלמידי. הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. הווי זה לשון הוויה. היה, אבל באופן מתמשך שכל שנייה אתה צריך מחדש לעשות את זה. זה הווי. הווי גולה למקום תורה זה אל תשכח לגלות, אל תשווה בקונספציות שלך. תגלה כל הזמן למקום תורה. זה עבודה קשה מאוד. ואל תאמר שהיא תבוא אחריך. אתם מכירים את המורה המשעמם שבא עם השיעור המוכן? בלי לפגוע באף אחד? שכבר מזמן אין לו מה להגיד? שאת עצמו הוא כבר משעמם דורות? שום חידוש לא יצא ממנו. אבל שיעור מתוקתק חבל על הזמן. מה זה שיעור? שפתיים יושק. בעיקר כשיהיה צלצול כבר בסוף. שיעור לא חבל, באמת חבל על הזמן, יפה, מסודר. שום דבר לא יתייצר מזה, כלום. שום הפריה לא תצא מזה. שום דבר. כי הוא לא גולה במקום תורה. גולה, זו מילה מדהימה. גולה זה לצאת לגלות, גולה זה לגלות את האבן מעל פי הבאר, גולה זה שורש של שתי אותיות, גל. אם תוסיף למד לגל, זה לגלול. אם תוסיף ה' לגל, זה לגלות. אתם יודעים מה זה גלות? כשיוצאים לגלות, נגללים, השם ירחם. אתם יודעים מה עושים הגלים בים? מי שנסחף לתוך הים שלא נדע, נגלל. אבל מה עוד עושים הגלים? פולטים. יכול להיות שסטטיסטית הם גוללים יותר ממה שהם פולטים. הם פולטים מעט מבקשי השם. אבל רק בכלל הגלים האלה, המבקשי השם נוצרים. לגלות זה לא תאונה, זה לא אקסידנט מוטעה, זה לא מקרה. לגלות זה כל העבודה שלנו מספר בראשית. לא מפני שלא היה עונש אחר, אז במקום להעמיד אותנו בפינה, הקדוש ברוך הוא אמר לנו לגלות מגן עדן. לגלות פירושו, אני לא חוזר בי מהבחירה בך. אני נותן לך יד, ואנחנו הולכים ביחד לבין המצרים. ואתה תגיע למדרגה שהיית צריך להגיע אליה מהאורות של גן עדן, דרך הקוץ והדרדר תצמיח. עכשיו תן לי יד. נכנסים אל בין המצרים. מן המיצר קראתי יה. כל רודפי יה השיגוה בין המצרים. אין השגה אם אין גלות. החסיד יבץ בפירוש שלו לאבות אומר, מה זה הווי גולה? הווי גולה למקום תורה, הוא אומר, התורה נורא מרפדת את לומדיה. היא נותנת קצת כבוד. גם אם לא פרנוסה, הרב קנמן פעם בפונוביץ', הרמים אמרו לו, אין אוכל, אין פרנוסה, אין אוכל להביא הביתה. אז הוא אמרנו, אז למה אתם רמים בפונוביץ'? אמרו לו, בכל זאת, קצת כובד. אז הוא אמר, נו, הרחמנו, יפרנסנו בכבוד. הכובד יזורך את הפרנוסה, גם כובד זה פרנוסה. הרחמנו, יפרנסנו. יש משהו מאוד מפנק בתורה. מאוד מפנק. הגלות אומר היבץ, זה המקום של הקפות. לא מכירים אותך, שם אתה מתבזר. שם מתברר אם התורה זה תורה, או שהתורה זה השיעור המוכן שלך. שם יתברר אם אתה רודף יא, או שאתה סתם בחור נחמד. באמת בחור טוב. אף אחד לא אמר שלא. אבל לא יצא מזה שום דבר רציני. הבחור טוב, גם יגידו טוב, לשידוך היא מצוין, מצוין, 100%. מותק, מותק, פוצ'י מוצ'י, בסדר גמור. לא רודף ולא משיג ושום דבר. זה לשבת ולהגיד לתורה, יבוא. הווי גולה ואל תאמר שהיא תבוא. 40 הימים האמצעיים, אם יש לנו לוח שנה של הקדוש ברוך הוא, אם יש לנו לוח שנה שלנו, אם אנחנו מבינים שלוח השנה אומר למה הזמן הזה מסוגל, זה השיעור שהם באים ללמד אותנו. הם באים ללמד אותנו להיכנס לבין המצרים, כדי להגיע למקומות שמעולם לא היינו בהם. בלי לדעת שיגידו לנו פסולך. בלי לדעת לאן אתה הולך. בלי לדעת מה זה יעשה. בלי תנאים מוקדמים. בימים האלה אתה מגיע להתנפלויות שלא היו לפני כן. אתה לא מתפלל. זו הפעם היחידה שמשה רבנו לא מתפלל, הוא מתנפל. לא מופיעה המילה תפילה. הוא מתנפל. תקראו לזה איך שאתם רוצים היום בעברית. הוא מתנפל 40 יום ו-40 לילה. העמק דבר מוכיח שהיה אוהל מועד כל ה-40 יום, הוא אומר, 40 יום ו-40 לילה הוא רק מתפלל? הוא לא למד? אומר, מה הוא עשה? ואז הוא אומר, מה שהוא עשה במתנפל זה שהוא לא אמר כלום בתפילה חוץ מזה. כל מה שהוא אמר זה לא יכול להיות, לא יכול להיות שלא, לא יכול להיות. עד שהוא הגיע לזה שלא יכול להיות. ואז הוא הפסיק אחרי 40 יום. ואז מגיעים לראש חודש אלול. אז אלול זה לא ספטמבר. אז אלול זה אני לדודי ודודי לי. השבוע הבא ניכנס לעיסוק לקראת ראש חודש אב, במה שהוא גם שייך לראש חודש אב וגם שייך לפרשה של שבוע הבא. כל התורה כולה, וגם זה לא בטעות, יש רק יורצייט אחד. של מי? אהרון הכהן. והיורצייט הוא בראש חודש אב. באותו היום שמי שנכנס אב אחר כך. משה רבינו הולך אל אוהל מועד אחרי חטאו של אהרון. הוא מתפלל על אהרון. שבוע הבא ניכנס לאהרון ולראש חודש אב, גם כן כהקדמה להמשך בין המצרים, לתשעה באב, לגאולה השלמה בעזרת השם במהרה בימינו.